כולם, אנחנו בצימאון לאל חי. בסוף, אנחנו בעמוד קופקף. וכשתביעת האורה, נכון? הגענו עד לפה, נכון? לא סיימנו את המאמר, אני צודק? וכשתביעת האורה באה עד הנקודה היותר גבוהה, אז מתחלתי לשאוף שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. מתוך תוכה מתגלה לה שהכל שואב אור ממקור היותר עליון, שהעולמים כולם וכל אשר בהם אינם כי אם גילויים שהם נדמים לנו כאין ניצוצות פרטיים מהתגלות האורה העליונה, אבל כשהם לעצמם הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. טוב, רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, בוא נסביר פה מה זה יוכשי תביעת האורה בעד הנקודה היותר גבוהה. אנחנו דיברנו על זה שצריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער. אתה רוצה להיפגש עם האלוהות? אז אל תנסה להיפגש איתה בצורה טרנסנדנטית כזאת. כי סוף סוף זה טרנסנדנטי, כן? זה נבדל. אלא תנסה להיפגש עם האלוהות המתגלה בעולם. כלומר, עם הצורה האימננטית שהאלוהות מתגלית. ריבונו של עולם, הוא יורד אלינו, הוא מחיה אותנו. האלוהות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלה בקרבה, להאסף אל אורה, ואיננו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה וכו'. זאת אומרת, זאתי תביעת האורה כשהיא היא באה עד הנקודה יותר גבוהה. שאנחנו מצליחים להיפגש איתו. אבל במקום שאפשר להיפגש איתו, דרך התגלותו בעולם, אלינו. אז כשתביעת האורה באה עד הנקודה יותר גבוהה, כלומר כשאדם, כל עבודת השם שלו מסתרגת סביב ההכרה הזאת שאנחנו עוסקים בה כבר כמה שיעורים, אז מתחלת היא התביעה הזאת לשאוב שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. זאת אומרת, אדם הוא לא נפגש בסוף סוף רק עם הלבוש, והלבוש הוא מרשים וכו', אלא הוא נפגש עם נשמת הלבוש, עם האור שבכלי, עם הדיבור האלוהי שדרך המאורעות, עם השגחתו דרך מה שעובר עלינו. ומתוך תוכה, כן.
מה זה בקרבה?
אז תביעת האורה באה לנקודה יותר גבוהה, אז מתחילת היא לשאוב שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה. אני מבין של תביעת האורה פנימה. זאת אומרת, תביעת האורה, ראינו בפסקה השנייה שיש להם תלמידי חכמים שהם עייפים ויגעים ברוח, שהם מחפשים את הקדוש ברוך הוא במקום שהם לא ימצאו אותו, שהדעת לא נחה ושזה לא ממלא אותם. פה יש שאיבה של שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה של התביעה פנימה. זאת אומרת, אתה נפגש עם האלוהות המתגלית בעולם, אנחנו נראה שהגילוי הזה, כשהוא מתחיל להיות קבוע, שאדם הוא חי ככה, שהרעיונות שלו מסתרגים סביב הדבר הזה, המבט שלו, הוא רואה את האלוהות דרך הכל, אז הוא כבר מהתביעה הזאת, הוא או מהנקודה היותר גבוהה, אפשר להגיד שזה מהנקודה היותר גבוהה, אז הוא שואב מהמאור הגנוז שיש בקרבה, אולי מהנקודה היותר גבוהה. כן, יכול להיות, נכון, אתה צודק, יכול להיות. המאור הגנוז שיש בקרבה פנימה, מתוך תוכה מתגלה לה, שהכל שואב אור ממקור היותר עליון, שהעולמים כולם וכל אשר בהם אינם כי הם גילויים, שהם נדמים לנו כאין ניצוצות פרטיים, מתגלות האורה העליונה, אבל כשהם לעצמם, הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת, שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על כל המציאות בתור ניצוצות פרטיים של האורה העליונה. אבל כשהם לעצמם, מה זה הכוונה לעצמם? מצד עצמם, הם חטיבה אחת. אתה יכול להסתכל על אדם, יש לו עין, יש לו שערות, יש לו ידיים. כל איבר הוא מאוד מרשים. המוח מרשים, הציפורן מרשימה. כל איבר הוא מאוד מתוחכם ומעניין. יש רופאים שכל החיים שלהם עוסקים באיבר אחד. הם מומחים, מומחים באיבר הזה, נכון? מכל מקום, אבל התביעה הזאת, או הנקודה היותר עליונה שמתראית פה, שמתגלה, היא שכל הניצוצות הפרטיים האלה זה בעצם חטיבה אחת. חטיבה, הכוונה, הוויה אחת. כמו שגוף האדם הוא אחד, זה לא אוסף של איברים. הסתכלות על כל איבר היא מרשימה, אבל הסתכלות על כל האדם בכלל זה הרבה יותר, זה לאלה או לאלה. אז אתה יכול להסתכל על הברוש, ועל השמש, ועל היתוש, ועל המדינה הזאת, בתור ניצוצות פרטיים של ההתגלות האלוהית. אתה יכול להסתכל עליהם כהוויה אלוהית אחת. ואז זה כבר... הכרה אחדותית, עליונה מאוד, שאין שליט מבלעדיו, ואין עוד מלבדו, והכל זה מלבושיו, וכל מה שאנחנו נפגשים איתו זה גילוי של הטוב האלוהי, של רצון השם, אין מקרה בעולם כלל, הכל בהשגחה, הכל מתוכנן, הכל פועל בהרמוניה ובסדר. הגילויים הללו הולכים הם במהלכם ומתעלים, הולכים ומתבלטים לעיני כל, שהם באמת אינם גילויים של כל הטוב. כלומר, אדם מלקט את כל הניצוצות הפרטיים לכדי אבוקה אחת גדולה של גילוי האור האלוהי, הטוב האלוהי. זה כל הטוב. כן. אני אגיד לך, אחרי זה, כשהוא כבר מגיע למדרגה הזאת, הוא כבר בגן עדן, זה בבחינת וראית עולמך בחייך. מבט כזה, חיים כאלה, אחרי זה שהוא נפגש עם כל פרט, אז הוא רואה בו גם כן, שהוא קרן השמש בפני השמש. הוא גילוי פרטי של האור הכללי, של הטוב האלוהי. הוא מתייחס אליו נכון. אחד הבעיות שהתייחסות היא לא נכונה. מתייחסים לפרט כחזות הכל. פה יש לו מבט כבר כללי, מבט אלוהי, עליון, כן. הגילויים הם מתעלים. זאת אומרת, אני אגיד לך, אתן לך משל. ילד, הוא מסתכל על הצבא, והוא אומר, איזה יופי, גם לי יש רובה, פיו, פיו, נכון? מסתכל, אני גם רוצה להיות חייל, אני גם זה. הוא מסתכל על גילוי אלוהי או לא? מסתכל. אדם שלמד במכון מאיר, מסתכל על הצבא, הוא אומר, זה גילוי של מידת הגבורה האלוהית. זה יד השם בהיסטוריה, צבא הגנה לישראל. זה קודש עליון שמופיע דרך גבורת המפקדים והחיילים ובירור האמת האלוהית ההיסטורית, דרך המוציא לפועל הזה של ורשתם את הארץ וישבתם בה וכו'. אז זה נקרא שהגילוי הוא התעלה, הוא התעלה מאוד. אתה מסכים? כל הגילויים הם מתעלים, ולא רק הצבא הוא ככה. הוא מסתכל על כל דבר ככה. גם על הטבע הוא מסתכל ככה. וגם על כל נשמה הוא מסתכל ככה. ועל כל פסקה בתורה הוא מסתכל ככה. ועל כל דבר בכלל, כל תופעה שקורית. זה הכל גילויים פרטיים של כל הטוב. הכל אלוהי. אין עוד מלבדו. ברור? מלכותך מלכות כל עולמים. וזה מתעלה, ככל שאדם מתפתח, מתעדן, קונה שכל יותר מופשט, כל הגילויים הפרטיים האלה מתאחדים לכלל גילוי אחד, ומתעדנים ומתעלים, מבין יותר את השפה האלוהית. והשפע הזורם בכל הטוב, מנסה את שורש הנשמה על עליונותו, ומקטין בעיניה את העולם החומרי והרוחני וכל הודו ותפארתו. אותו השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמים וכל היצורים, את כל העולמים, צריך להיות פה פסיק, וכל היצורים לובשים צורה חדשה, וכל מראה של חיים מעורר ססון וישע, וכל מעשה טוב מרנין לב, וכל לימוד מרחיב דעה. זאת אומרת, מה שמקודם גרם לו שהעולם יהיה מוקטן בעיניו. למה מוקטן? כי הוא רצה להיפגש עם האור היותר מעומק, עם האור היותר פנימי. עכשיו, המבט שלו השתנה, הוא נפגש עם האור האלוהי דרך הכלים, דרך הגילויים. אז מה שגרם לו להקטין, עכשיו גורם לו להגדיל, כי כל התגלות היא מלאה בחשיבות. הכל מגלה את אחדותו, את רצונו, את חוכמתו. אתם מבינים? אותו דבר שגרם לו שהעולם יהפך לו לבקתה צרה, ביעקתה, נכון? עכשיו, כלומר, השאיפה שלו להיפגש עם האור הכללי, האור האלוהי, והכל נראה לו קטן, מצומצם, זה לא... עכשיו, הכל נראה לו גדול. לא רק מה רבו מעשיך השם, גם מה גדלו מעשיך השם. ומה קטנו מעשיך השם. בכל קוטן יש גודל. בכל גילוי יש אור, אור אינסופי. כן.
זה המדרגה של הנבואה?
כן. זה מדרגה של, 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 בוא נגיד שהנביא, הוא כולל גם את זה. הוא כולל עוד דברים. אבל מי שרוצה להיות נביא, יש פה מישהו שרוצה להיות נביא? אחד, שתיים, אני רואה שכולכם. נכון? יש לנו, כן, כן. אז, אז הוא ודאי חייב לעבור את השיעור הזה. אתה מבין?
כי הרב אומר שזה הדרך היחידה לכל שקורת ברוך
הוא בעולם. אז הוא אומר, לפעמים השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוהים, יש דליגה. אז זה מצב הרעי, ואנחנו חוזרים לחיות בחצרות השם, ולא בפנים היכל. הוא אומר את זה, ראינו את הפסקה הזאת. יש דליגה, יש. אבל זה לא המצב, המצב המתמיד. אנחנו רוצים שהרוחניות היא תהיה בנו מתמדת. שהמצב הרוחני שאדם קונה ילך איתו. לא ביתים, נדירות, יתעלה לאקסטזה כזאת דתית ואחר כך יחזור אל חיים אפרורים. לא, כשכל רגע ורגע מחייך הוא יהיה שייך אל העולם הבא. הוא יהיה שייך אל הקודש הפנימי. וזה הדרך. אתה מבין? זה הדרך. הרבה בלבולים יש בדרך לפסקה הזאת. הרבה. הפסקה הזאת היא מיישרת, תדעו לכם, הרבה בעיות. בסדר? צריך להפנים אותה ולחזור עליה. ולחזור עליה גם שנה הבאה, ועוד שנתיים, ועוד שלוש. כל שנה לחזור עליה. זו פסקה שצריך להפנים אותה, לחיות על פיה. זו פסקה מאוד מרכזית. אמרתי לכם את זה כבר. פסקה שהחיים צריכים להתיישר על פיה. כל המפגש עם הקודש הפנימי הוא מתיישר למפגש הרבה יותר בוגר, הרבה יותר אפשרי. והשפע הזורם בכל הטוב, מנסה את שורש הנשמה עליונותו, המקטין בעיניה את העולם החומרי והרוחני וכל הודו ותפארתו, אותו השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמים. וכל היצורים לובשים צורה חדשה, וכל מראה של חיים מעורר ססון וישע. מה זה צורה חדשה? הכל אלוהי, הכל השגחי, הכל... עצור תמים פועלו, וכל דבר חכם משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, גם הרע מקבל צורה חדשה. וכל מראה, גם הרשעה, וכל מראה שלך יהיה מעורר ססון וישע. למה? כי זה גילוי של האלוהות. לא חנק, זה אפרורי פה. הכל מלא ססון וישע. וכל מעשה טוב מרנין לב. אמרנו בפסקה השנייה שזה לא ממלא אותו, שום מעשה טוב, שום לימוד, שום דבר, הכל לא ממלא אותו, כי הוא שואף אל משהו בלתי ניתן להשגה. אבל עכשיו כן, הכל מתאחד בו. וכל מעשה טוב מרנין לב, וכל לימוד מרחיב דעה, וגם שהוא קורא את השורות הקטנות במשנה ברורה, הנשמה שלו מתמוגגת, וגם שהוא רואה ילד קטן, מוציא מילה אחת מהפה, זה משמח אותו, ומתחיל ללכת, זה משמח אותו, והכל משמח אותו, הכל זה גילוי אלוהי. המיצרים הצרים של כל אלה אינם דוחקים את מרחבה של הנשמה, שהיא מסתכלת תכף ומיד ורואה שכל אותם הניצוצות הקטנים הולכים ומתעלים, הולכים ומתאגדים ונצררים בצרור החיים המלאים. הכל זה גילויים פרטיים של האלוהות, שהיא מתגלה אלינו, היא באה אלינו, מחיה אותנו. אנחנו לא באים אליה, היא באה אלינו. אנחנו מכינים את עצמנו להפנים את המבט הזה, להתנהל על פי רצון השם. אבל סוף סוף הוא בא אלינו. טוב, נתחיל פסקה חדשה, בסדר? חכם עדיף מנביא, גם בגלל קוצר הזמן, שאנחנו בסוף הזמן, נכון? מקווה אני מאמין שנסיים את זה, כי זה לא כל כך... זה אפשרי, בקיצור. חכם עדיף מנביא. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד, הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיעור הכללי של כל הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, איך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה, העז והחם, חם והעז, כי אם החוכמה המדייקת כאן תחל, עבודת הרופאים, חסכנים, מודדים, השופטים, וכל החכמים המעשים. טוב, מה מסביר הרב? חכם עדיף מנביא. אתם מרגישים את הקושי באמירה הזאת? מה? רק האמירה הזאת היא כבר קשה, נכון? מה חכם עדיף מנביא? אז אני לא אשאף להיות נביא, הרי אתם רציתם, נכון? פסקה קודמת, אמרתם שאתם רוצים, נכון? מה? וכתוב שחכם עדיף מנביא. נכון, חכם עדיף מנביא. אנחנו נסביר תכף למה. נביא הוא גדול מחכם. וחכם עדיף מנביא. ונסביר תכף למה. אז הרב פותח במשל. מה המשל? מה? תכף נסביר. זה מבבא בתרא. האמירה הזאת היא מסכת בבא בתרא. י"ב עמוד א', אני חושב. כן, י"ב עמוד א'. בנוהג שבעולם, עכשיו הרב יגיד משל. המשל הזה ישמש אותנו לאורך כל הפסקה. המשוררים והמליצים. מי זה מליצים? כמובן הסופרים. מלשון מליצה. משל או מליצה, יש פירוש כזה של המלבים על ספר משלי. משל או מליצה. משל, זה גוף הדברים, מליצה, הנמשל. וקודם כל המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל. את כל פינותיהם היפות, בייחוד הכוללות זרם רב וטל של חיים מרובה, יש להם יכולת לסרטט את הקווים, לרגש את הנפש, לזעזע את הנפש. הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיור הכללי של הקלקולים שבחיים, ולמחות נגדם בכל תוקף, על ידי כוח המדמה. כוח המדמה הוא בעצם לוקח רעיון פנימי ונותן לו מלבוש. האומן הוא אומן את אמנותו, הוא מבטא את נפשו. הוא רוצה עכשיו, יש איזה קלקול בחברה. אז הוא כותב שיר, הוא כותב סיפור, הוא יכול לכתוב סיפור ילדים. הרבה סיפורי ילדים, הם, יש בהם, זה בעצם סיפורי מבוגרים, אני לא יודע אם אתם יודעים. הרבה. אתם יודעים מה? אני אגיד לכם משהו יותר. רוב סיפורי הילדים ששרדו, אני מדבר אתכם לא שכתבו ב-50 שנה האחרונות, אלא שרדו כבר מאות שנים, זה סיפורים למבוגרים. כמו מה? למשל? הנסיך הקטן. זה ספר מוסר. גוליבר. אתם מכירים את הספר הזה? גוליבר. זה בעצם היה מחאה על השלטון הבריטי המושחת. איך האנשים הקטנים האלה, הם קושרים בחוטים קטנים את הגודל של החיים. איך הכל כל כך מצומצם, המבט הנמוך של הגמדים האלה, כשגוליבר בא, שבא אדם, הכל בנמיכות, הכל פה מסואב, הכל בתחכים, בעין רעה. זה המלוכה הבריטית והשלטון וכו'. בסדר? ועוד הרבה. אליזה בארץ הפלאות זה סיפור של נרקומנים וכו'. ברור הנקודה הזאת? יפה. עכשיו, אז המשוררים והמליצים יש להם שימוש בכוח המדמה. הם לוקחים רעיון ונותנים לו צורה, נותנים לו מנגינה, נותנים לו מחזה. נותנים לו סרט, לא משנה מה. הם יודעים לפעול על הרגש. למה זה פועל כל כך על הרגש? כי עצם העטיפה, עצם המשל פה, עצם המחזה, הוא עצמו בסוג של עטיפה, נכון? ודווקא בגלל זה הוא חודר הרבה יותר חזק. המשל הוא דומה לסוס טרויאני. אתם מכירים את הסיפור טרויה? אז יחדירו שם, עשו כאילו הם נסים, בורחים, השאירו איזה סוס עץ שמנגח את החומה וברחו. כשלא הצליחו לכבוש את טרויה. אז הטרויאנים ראו את זה כניצחון ולקחו את הסוס הזה פנימה, ובלילה מתוך הסוס יצאו חיילים של הצבא, לא זוכר מה זה, ספרטני, אני כבר לא זוכר, פתחו את השער ונכנס הצבא וכבש את העיר טרויה. המשל הוא חדירה עמוקה. הנמשל זה החיילים כבר שיוצאים מהסוס. האמנות היא חודרת עמוק. מוזיקה חודרת עמוק. הכל חודר עמוק. כמובן, אם האדם אוהב את הסגנון הזה, כן? אז זה פועל עליו. אחר כך יבוא התוכן, אם יש תוכן, כי לא תמיד יש תוכן. תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו, דבור על אופניו. זה משלי שלמה. משקיות זהב, את תפוחי זהב במשקיות כסף. תפוחי זהב זה הנמשל, הוא במשקיות כסף. מה זה משקית כסף? זה עטיפה, עטיפה שיש לה צורה, זה יכול להיות עטיפה בצורה של תפוח, בצורה של סוס, עם חורים. זה מסביר המלבים, דרך המסקית, לא זה, לא ירד דק. דרך המסקית, זה העטיפה, יש חורים קטנים, אתה רואה את התפוח זהב שבפנים. דרך העטיפה, אתה רואה את התוכן. אז אם יש תוכן עליון בפנים, דבר גדול, תפוחי זהב. זה הנמשל שבתוך המשל. בתוך ספר משלי, כל פסוק שם יש לו משל נפלא. המשלים שם הם נפלאים. אבל הנמשל הוא לאין ארוך עוד יותר נפלא. בסדר? אז זה התפקיד של המשוררים, מליצים. הם מתארים, הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיור הכללי של הקלקולים שבחיים. למחות נגדם בכל תוקף. אבל, אז זה טוב, אז הם יכולים למחות, נכון? הם יכולים להעיר את תשומת הלב. אבל לחדור לתוך תוכם של הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עוסק עם כוח המדמה החם והעז, כי אם עם החוכמה המדייקת. כלומר, הם יודעים לזהות את הקלקול, הם יודעים למחות על הקלקול בצורה חמה ועזה. זה מאוד מזעזע. אבל לדעת את הסיבות שהם שורשי הקלקול ומה יביא לתיקון הקלקול, זה לא שייך אליהם. זה שייך למי? כאן תחל לא עבודת המשוררים. עבודת הרופאים, החסכנים, כוונה הכלכלנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. כלומר, הם, הקונקרטיות שלהם, היא תביא אותם לפתור את הגורמים הפרטיים שיכשירו את החיים ויעמיד אותם על בסיס הטוב. אבל הם יודעים למחות בכוח עז וחם כמו המשוררים? לא. יוצא פה שיש פה שתי כוחות. כוח המדמה, יש לו תפקיד, תפקיד האומנותי. אנחנו נראה בהמשך, תפקיד של הנביא. יש את הכוח של החוכמה. החוכמה זה הירידה לפרטים, פתרון של הדברים בשורש, לא קשור אל הכוח המדמה. למעלה מזה, כל זה היה משל, למעלה מזה, הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז, את הדרת נוער משם אחד אלוהיו, ותתארהו בכל יופי וזוהר, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצות דלים, או שכוויונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. עוד פעם, למעלה מזאת, עד עכשיו עשינו משל, משל שמתאים גם לאנושות הכללית, בנוהג שבעולם, אבל פה, בתוך עם ישראל, הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז. כל ספרי הנביאים הם מלאים נבואות תוכחה, הם מלאים במשלים אדירים, נבואה שנצריכה לדורות, והם מעמידים את האדם מול מראה, ואת העם מול מראה, ומזעזעים את הנפש, ומתארים את הדרת נועם השם אחד אלוהיו, ותתארהו בכל זוהר ויופי וזוהר. יש לך מעשה מרכבה, מעשה מרכבה שבישעיהו ובב. יש לך כל מיני פרקים כל כך עליונים בספרי הנביאים. את ההשחתה של כל הפרות המוסריות. לאן זה הולך? איך הידרדרנו? איך חי השוואה בדד, האי רבתי עם? איך? הייתה לזונה קריה נאמנה. מלא, מלא, מלא. היא התעוררות מוסרית, מחאה, ריצוץ דלים. שפטו דל ואביון, אני ורש הצדיקו, עושק אביונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. זאת אומרת, הנביאים הם אנשים מאוד חריזמטיים, אנשים שעומדים בשער העיר ומוכיחים את העם, אנשים שרוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, במשלים, בפעולה נפשית, במעשים סמליים, המון המון גובה, המון מחאה, המון הצבעה על מה צריכה להיות הדרך. וזה פתר את הבעיה של עבודה זרה? מה אתם אומרים? לא. זה לא פתר. זה רק החריף כל הזמן, שנתחבנו חורבן. למדו לך נביאים ענקיים. ענקי ענקיים. אליהו הנביא. הלך שחט את כל נביאי הבעל בנחל קישון. צעק השם הוא האלוהים. חזרו לעבוד עבודה זרה. וכל הנביאים לא הצליחו. לא הצליחו. לא הצליחו להוציא את ההשפעה של הגויים עלינו. לא הצליחו לנתב את ההתעוררות לעבודת השם הזאת שהיא פונה עכשיו דרך נמוכה אל החיצונים, אל דרכים נמוכות, אל חומריות וסתיעוב וכל רשעה, רצח וחמאס. לא הצליחו עד שנתחבנו חורבן. ומי כן הצליח? נשי כנסת הגדולה. מה, הם יותר גדולים? לא. אבל הם עדיפים. חכם עדיף מנביא. אתה אומר, הם ביטלו את היצר. איך הם ביטלו את היצר? אתה אומר, תקנו תפילה. בוא נראה מה אומר רב קוק. אני בסדר, השאלה שלך היא מצוינת, אבל בוא נראה. שמה? שחכם עדיף? הנחת יסוד. תסתכל, בית שני, אין עבודה זרה. אתה אומר שגם בית שני נחרב. באמת, חלק מההסברים זה שבבית שני היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושנאת חינם. לא הכוונה, נחרב על שנאת חינם. אלא כל מה שהיה בבית ראשון ושנאת חינם. בכל מקרה, בית שני נחרב. שכוח. אבל חכמי בית שני ידעו שהוא יחרב. למדנו את זה במהלך הידיעת. והם הכינו לנו פרנסה כזאת, רוחנית, שתעקור את הרשעה. ובאמת עם ישראל היום הוא מתוקן. אבל יש קלקולים שייך לחיצוניות. יש הרבה הרבה טוב פנימי. רצון טוב. יש השפעה של הגויים, תרבות המערב. יש ספיחים מהבעיות של בית שני. ספיחים. אי אפשר להשוות. זאת אומרת, על ידי עבודת השם הזאת, שתקנו לנו חכמי בית שני, שעמדו על שורש, שורש הסיבות שמובילות אל הנפילה אל החטא, אז הם תקנו אותם. בואו נראה את זה בלשון הרב, בסדר? השערות הדקות, שמען מצטרפות אבות העגלה של החטאת. מה זה אבות העגלה? אתם יודעים, חבל העווה, הוא מורכב מנימים דקים. אז הנימים הדקים האלה, הנביא הוא כאילו, הוא מוחה על דרך משל נגד החבל. חכמים אמרו, זה לא הלך. בוא, עכשיו נפרק את החבל הזה לנימים דקים, וכל נים הזה, כל נים כזה של חטאת, תייחס אליו בהלכה ספציפית, בלימוד מסוים. נסלק אותם. נקרא את אבות העגלה של החטאת, את החיבור אליה, לאט לאט אבל בטוח. אז השערות הדקות שהן מהן מתטרפות, אבות העגלה, אבות זה משון אובי, של החטאת. עגלה זה, עגלה היא סוחבת את החטאת. אתה מחובר אל החטאת בחבל עווה. גידי החיים הדקים, שמהם יסורגו מזרקי הדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מהן כל נביא וחוזה. כלומר, נביא, בגלל כוח המדמה, החם והאז, הוא שייך אל הכלל. החכמים, הם כבר יורדים אל הפרטי פרטים, ובמקום שהמסתרים צפונים מהן כל נביא וחוזה, הם יורדים ומפרקים אותם. המצוות המעשיות כולנו, פרטי הלכותיהם בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם יצא הנועם הפנימי, החבוי בהם, וזרח החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזו את חשכת עבודת אלילים מבלי, תוכל עוד קום, וחזיבה האתית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתח הדרך של ארס, מאבדת את הכלים, שבה מקלט הרוח העליון, ומילא יצר לב האדם, הדמיון המתה המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, איך הולך ועולה מאליו דבר, זה לא ניתן לנבואה בכלל. לנבואה של אספקלריה שאינה מהירה. לא ניתן לנבואתו של משה, תכף נראה. בסדר? משה הוא מיוחד. משה הוא לא פועל רק בכוח המדמה. אלא נבואת משה היא נבואה שכלית. מה כאן השכלית? השפע האלוהי שורה על שכלו. הוא גם נביא וגם חכם. הוא לא נביא אפילו. אין לנו פשוט מילה בעברית להגדיר את משה. כל כך עליון, ההבדל בינו ובין נביא רגיל הוא יותר גדול מההבדל בין נביא לבין אדם. הוא אנחנו קוראים לו נביא, בדרך שיתוף. אז בקלריה מהירה, היא מהירה את פרטי החיים. את הדקות של כל מצווה, איך היא פועלת וכו'. מכל מקום, נחזור רגע את תחילת הפסקה. הנביא הוא פועל בכוח המדמה. כוח המדמה הוא עליון. הוא רואה מחזות אלוהים, השמיים נפתחים, ויש לו משלים אדירים, וכריזמה אדירה, והוא לא נכנס אל פרטי הפרטים. זה פשוט לא הצינור שלו. לא הצינור האלוהי. פה צריך את החכמים. חכמי בית שני, מה אמרו? העמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה, הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. זה כל מה שהם אמרו? תקשיב, תתחיל מזה. תשמור על מה שיש. אחר כך, מלא תקנות. מלא תקנות מעשיות, הלכתיות, גדרות של בית שני. הם לאט 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 פירקו את החבל השמן הזה של אבות הרשעה. החטאת, חתכו אותו עם סכין יפנית. כל פעם, קצת, 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 עד שאתה רואה היום אדם שמפנימיותו הוא טוב. אנשים טובים. פעם אדם היה מרושע מכף רגל ועד ראש. היום אדם הוא טוב מכף רגל ועד ראש. יש לו לכלוך קצת על הידיים לפעמים. אנשים טובים. אתה רואה פה אנשים שבאים למכון מאיר. קלפים איזה קליפה דקה של תרבות המערב והמזרח. נשמות כל כך אידיאליסטיות. אנשים כאלה מתוקים. נשמות טובות. זה חכמי בית שני. פעלו. חכם עדיף מנביא. ברור הנקודה הזאת? כי הם יורדים אל הפרטי פרטים. וזה חשוב. כי פרטי הפרטים, הסיבות שמביאות אל החטא, הם סידרו את הדברים בשור שם. לא רק מחאה נגד מה שיש, אלא התיקון הפנימי. מפה תבין את התפילה של חכמי בית שני. שתקנו תפילה נגד יצר עבודה זרה. תבין את זה עכשיו בעומק חדש. בסדר? המצוות המעשיות כולנו, פרטי הלכותיהן, בכל דיוקה ונמרץ, איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם, סוג הלימוד הזה, הגמרה, ספרות ההלכה, הדקדוק, בכל דבר, השינון והחזרה, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי חבוי בהם, וזרם האלוהי, החיים האלוהי, הטהור, יגרש בעוזות, חשקת, עולת אלוהים בלי תוכל לא תקום. זאת אומרת, לאט לאט, עם כל סוגיה, עם כל הלכה, ושעם ישראל, הוא עשו סייג לתורה, עמידו תלמידים הרבה, הרבה. אז חשקת עבודת אלילים מסתלקת מעט מעט עד שהיא מסולקת לגמרי. ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתח הדרך של ערס. זאת אומרת, הם עמדו בעצם על השורש של הבעיה. העזיבה האיטית המזלזלת במעשים. הזיזול המעשי הוא גורם לנחשים והקרבים להיכנס לבור. הוא גורם לחדירה של הגויות לעשות שמות בכנסת ישראל, של העבודה זרה. הם עמדו על השורשים, בענפים ודיוקים, פתח הדרך של ערס. אז פיתחו שיטה שלמה. אנחנו היום חלק ממנה. אנחנו בתוך בית המדרש של התנאים, של האמוראים. מי התנאים לומדים באותו אופן. הנביאים זה היה לימוד אחר. תקופת הנבואה הם לא למדו באופן שלנו. הם למדו ממקום אחר, דרך אחרת. לא מקום אחר, סליחה, אלא צורה אחרת. הרב כותב את זה בשמונה קבצים. מן הכללים היה להם שייכות אל הפרטים. היו יודעים לפסוק הלכה. כמובן הם היו מדקדקים בכל מצווה. אבל סוג הלימוד היה שונה. באו התנאים, בנו שיטה. שיטה אחרת. שיטה אמנם שהיא לא בשעה שאין לנו נביא בינינו, בכל מקרה העמידו הרבה תלמידים, לא נביא אחד וסביבו אנשים פשוטים או וכולי, שהיו דורות כאלה, אלא הרבה תלמידי חכמים, הרבה עוסקים בתורה, קובעים איתים לתורה, שייכים אל דקדוק ההלכתי ושקדנות, אז הם עמדו איך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים בענפים ודיוקים מפתחת דרך של ארץ, מארס, מאבלת את הכלים שבם יקלט הרוח העליון, ומלא יצר לב האדם והדמיון המטעה, המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל, נבואה של אספקלריה שאינה מאירה. זאת אומרת, לראות איך מהזלזול במעשים, הדמיון, שזה כוח מאוד חזק באדם, הוא מתחיל להיות אבק רעל מבפנים, מבחוץ זה נראה מפתה, זה נראה שזה הולך, זה מושך, זה הדרך של השטן למשוך את האדם במקסם שווא אל דרכי מוות. הנבואה היא לא התעסקה בזה. בדקדוק במעשים, לפתח שיטה כזאת של לימוד, של לימוד מוסר, לימוד הלכה, לעסוק כשמעת את העלי בדגל חטא, לא עסקו בזה, עסקו בדרשות עליונות, גבוהות, מוסריות, תוכחות, לא עסקו בזה, לפתור את הבעיה בשורשה. וזה צריך חכמים מעשיים. טוב, אז התחלנו, עוד נעיין גם במה שראינו היום, ונמשיך, ברת השם, שיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.